ובמדרש הנעלם והירה, קוף עמוד א', אמרו, בטלו הקורבנות, לא בטלה התורה. היי, דה לא יעסק בקורבנות, יעסק בתורה. ויתחן אלה יתיר. דאמר רבי יוחנן, אמר לו, יעסקו בתורה. ואני מוכל להם שבשבילה יותר מכל הקורבנות שבעולם. נאמר לאברהם אבינו, שאמר לו, במה ידע כי רשנה, שאמר לו, בזכות הקורבנות, הוא אמר, מה יהיה כשלא יהיה בית מקדש, הוא אמר, שיעסקו בתורה. שנאמר, זאת התורה לעולם מלחמה. זאת התורה בשביל עולם, בשביל מלחמה. אמר רבי קורס כדאי, היי מן דמתקר בפומי בתי כנסיות ובתי מגרשות, עניינה דקורבניה, ברית כבותה ודיינון מלאכיה דמתקרן חווה להרשה להכדלה הכין למבד לאלה טיב. מי שמתאמץ ללמוד בבית המדרש, פסוקים, הלכות, קורבנות, אותם מלאכים שמזכירים את החובות של האדם, לא יכולים להזכיר עליו, כי הם כאילו יקריב קורבן וזה מחפר. ואמרו עוד בפרק ב' ברכות, ותנת ואליהו סדר אליהו רב בפרק כ"ה, למה נסמכו אהלים להתחלים? קהלים איתנו, נתחלים כגנות עלי נער. כנחלים איתנו כאהלים, נכתיב, כנחלים איתנו כאהלים נטע השם. כלומר, לכמה נחלים מעלים את האדם מדומה לטהרה, לידי טבילה, אף אוהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. אוהלים של תורה, כאילו, כמו שהנחל הוא, המים מקיפים את האדם ומתארים אותו, כך התורה מקיפה את האדם ומתארת. פרק יוצאת שם, שפחי כמים לידך. מה המים הלל שקווה טהרה עם ישראל, ולכל השם דברה בעולם, כך דברי תורה, מקווה טהרה עם ישראל בכל מקומות מושבותם. בואו רואה כמה גדולה הכוחה של תורה, שמתארת את ראשי ישראל, בזמן שעושים תשובה, אפילו מעבודה זרה שבידם. שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים. כלומר, לא רק התשובה מה... איסורים שהוא עבר קודם, אלא לימוד תורה שהוא בא ונותן כדי לחפר עליו, אז הלימוד תורה הוא באמת מתאר. ובזוהר ויקרא, כאן ברנש התרחיק מאורייתא, רחיקו מקודשה בריחו. כלומר, דקריב לאורייתא, קריב לקודשה בריחו בעלי. כי על כל פשעים תכסה אהבת התורה. הוא כתוב, פסוק, על כל פשעים תכסה אהבה. ושתנו בתנת ואליהו סדר אליהו רבה, וזה הפסוק, וכן אמרו, המאור שבא מחזירו למותר. ובפרק החליל, אם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. אם אבן הוא נימור, כן, זה אמרו בתנחמה, פרשת האזינו, אין שם בראשית רבה פרשת כפת, אם בא יצריך להשחיקך, שמחהו בדברי תורה. רוצה לתת לך מצב רוח של צחוק, של קלות ראש, אז כנראה שאדם זקוק לשמחה, אז תעביר את השמחה לדברי תורה. מדרש תהילים, סוף מזמור למדלת, אם עמד עליך את זוהרה, מכילה ולחמה של תורה. וזוהר בישב, אמר רבי יוסף, כדחמי ברנש דיומורים בישי נתיין לגבי, התעסק באורייתא. ודן התעברו מיני. אמר רבי אלעזר, כדאו סיטרה בישה, עתה למפתלה לברנש, תהיה משיך לה לגבי אורייתא, התברש מיני. וזהו שאמר בפרק התורה, כוונה לפרק שישי באבות, ונעשה כמעיין המתגבר והולך, זה על כל העוסק בתורה לשמה, כן.
מה הכוונה, המאור שלא מחזיר לנו יותר? כמה זמן, מה נגיד?
בתורה יש פעילות. שמשפיעה על האדם להכניס אותו לתוך תהליך של תיקון. שהחטא הוא לא בא מזה שאדם התאבה לאיזה דבר, אלא שיש לו חולשה פנימית ביחס לקדושה. אז התורה זה כמו שאדם חולה, אז אפשר לטפל במחלות ואפשר לטפל בחיזוק של הלב. אם הלב יהיה חזק מאוד, בגוף יש כל מיני מנגנונים להתגונן ו... לרפא את המחלות. אדם יכול בעצמו להבריא מכל מחלה עם הבריאות שלו חזקה. והתורה היא מחזקת את הלב. יש בה מאור, זה לא רק ההלכה שאתה לומד או ידיעה נוספת, אלא בתוך הדברים תמון כאן איזה אור מיוחד, אור של קרבת השם, של קדושה, שזה מאיר את האדם ומתקן אותו מבפנים באופן שורשי. אז למרות שאולי אתה לא רואה כרגע שהוא ממש חוזר בתשובה, בהמשך זה יהיה.
זה בתשובה עוברי.
אותו דבר. הרבה תשובה שלמה, שהלב מתנקן מכל חשק שלילי, מכל דבר לא בריא.
מה ההבדל בין שנאמר בבראשית רבה, שהוא אמר, אם בית צריך להזכיק איך להשמחה ובדברי תורה, לבין פה שהוא נאמר בדרש תהילים, שהוא אומר, אם עמד הליך יצר, החילום לחמה של תורה. מה זה נחשב כאילו לחמה של תורה?
סמך היום זה קשה לאדם. יש רצון לסבור. הוא רגיש שהוא יותר מדי רציני, יותר מדי סגור, הוא עושה קצת ככה הרחבה, כמו שאדם רוצה לפעמים. לטייל, לראות נופים, לשמוע מוזיקה, לראות אנשים חדשים. אז זה שהוא זקוק לשמחה. ואז אפשר לראות את זה ולקבל את זה בתוך התורה, להעביר את זה לתורה. החילום מלחמה של תורה, אני אדם מרגיש שהוא רעב, הוא זקוק לאיזה חיזוק. הוא מרגיש שהוא כאילו לא עושה כלום. חולשה כזאת. אז החילון מלחמה של תורה, על ידי שהוא לומד תורה, לומד הרבה הלכות או רעיונות, הוא מרגיש שהוא עובד, יודע הרבה, וכמו שהלכת מחזק את הגוף כשאדם רעה, אז בתורה יש חלקים שהם בונים את הנפש. הרעב הוא לא בא רק מצורך גופני, הוא גם צורך נפשי. אדם מרגיש שהחיים שלו בעצמם לא מספקים אותו. הוא רוצה לקבל משהו מבחוץ. והקדוש ברוך הוא מראה שגם בגוף יש תופעה כזאת. אז הגוף, חלק ממנו נהרס ונשחק, וצריך לקבל אוכל שיבנה מחדש. אותו דבר זה גם באופן רוחני.
כשאדם כאילו לומד אמונה זה בעצם, זה מה שכאילו מכיר אותו, זה הכי הגמול הגמרא.
כשאתה עומד כל מיני נושאים, דוגמה, נקראת גיטין, יש מחלוקת, אם צריך להגיד לפני יותר או לפני יותר. המחלוקת הזאת היא רק בקשר לגט שבא מחוץ לארץ לארץ ישראל. אז זה כבר נותן לך את ההרגשה שארץ ישראל היא משהו מיוחד. ויש דיברנו על זה בפתיחה, למה לא אומרים שגם מי שהולך מארץ ישראל לחוץ לארץ, צריך להגיד לפני נפתח לפני נפתח, אבל זה אותו רעיון. או בגלל שהעדים לא מצויים לקיימו. לפי רבה שאומר שזה בגלל שלא בקיא נשמע, זה מובן. ולפי רבה שאומר בגלל ש... אז למה לא אמרו את זה לב? כאילו, בתוך הדברים מובלע הדבר הזה שבארץ ישראל לא מתגרשים מהם. יש שם שמחת חיים, לא בקלות הורסים מהם. זה מתאים לחוץ לארץ, מריבות, מסתדרים בבית, עצבנות, אז זה בתוך הדברים. שאלה כאן גם של נאמנות. למה לא נגיד שהנביא שני עדים? למה צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב? מתי אדם נאמן שהוא יחיד? אז כשאתה אומר שלאדם יש את הגט ביד, אז כיוון שהוא אחוז בזה, יש לו יותר נאמנות. זה למדת שמי שעוסק במצווה ולא רק מדבר על המצווה, הוא יותר נאמן. אצלו התורה יותר תנויה בתוך החיים שלו. לכל מיני דברים שבתוך הלימוד זה נכנס לך בלי שאתה שם לב. זה כאילו מובן מאליו. וזה הדרך של הגמרא, שהיא מבליעה כל מיני רעיונות. למשל, ממתי קוראים את שמה בערבית? הרי קודם כל צריך להגיד שקוראים את שמה בערבית, אחרי זה לדבר ממתי. וכשמדברים בצורה כזו, זה מכניס לך את התודעה שאתה לא צריך להגיד את זה, זה מובן מאליו, איך אפשר לא לקרוא קריאת שמה בערבית. שאלה ממתי? ולמה ממתי קוראים את שמה בערבית? מתי זמן קריאת שמה בערבית? כשאני שואל אותך, מתי כבר נבוא לאיזה מקום? מה זה מראה? שאני מאוד מצפה לזה, אני מאוד רוצה את זה. אז מתי קוראים את שמה בערבית, זה נותן לך את התודעה שאני מאוד רוצה לקרוא קריאת שמע. וצריך להגביל אותו, אל תקרא לפני הזמן. עם כל הגעגועים שלך, תחכה. כמו אדם שיוצא עם אישה. אז כשהוא יוצא למטרת נישואים, וזה נראה שזה קרוב מאוד. צריך להזהיר אותו, אזהרות מיוחדות, אסור לנגור. כי הוא מרגיש עוד מעט זאת תהיה אשתו. ולמה? הוא כבר מחכה, הוא כבר מרגיש כל כך קרוב אליה, איך אפשר לו? אז כשאתה אומר, תעצור. זה מראה שהוא מאוד מחבב. כך אור החיים מבאר. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה מר מדבר סיני. שואל אור החיים, למה ביום הזה מר מדבר סיני? לקבל את התורה. בהוציאך את עם מצרים, תעבוד את האלוקים על ההר הזה. אז בעצם כל המטרה זה להגיע להר סיני. זה היה צריך שביום הראשון שיצאו ממצרים, השם הביא אותם בקפיצה בדרך להר סיני. ואחר כך יחכו שם עד מתן תורה. אבל הוא אומר שכביכול, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את ישראל, שהוא לא היה יכול להתאפק אם הם נמצאים בהר סיני לא לתת להם את התורה. הוא מביא כמו חתן וכלה, שכשהם מתארסים, אז מהרגע הזה אסור להם יכול להיות ביחד באותו מקום. כי אם הם יהיו ביחד באותו מקום, יגורו יחד. לא יוכלו להתאפק. זה יהיה מעל הכוחות שלהם. אז כשהתורה אומרת, ביום הזה בר מדבר סיני, התורה רוצה להגיד לך, תבין כמה השם אוהב את ישראל, כמה השם רוצה לתת תורה לישראל, שכביכול אם היו בהר סיני, הוא לא יכול לסבול את זה, לא לתת להם את התורה. לכן הוא אומר, בחודש השלישי לצא בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה בר מדבר סיני. השם שם אותם, העדיף לשים אותם רחוק, כמו שחתן וכלה שמוצאים לשמור על עצמם, אז עד החתונה צריכים להיות רחוקים אחד מהשני. למה? כי אם יהיו קרובים, הם לא יוכלו לסבול. כן, יש פסוק שהגמרא מביאה, תוחלת ממושכה מחלה לב. כשאדם מפריד בין הנירוסים לנישואים הרבה זמן, יכול להיות חולה לב. ברגע שהוא מרגיש שהוא רוצה את הכלה, אז זה כל כך חזק אצלו של להפריד, של להיות קרוב ולהגיד לו אסור לנגוע, הוא יכול להיות חולה בזה. עדיף שהם לא רואים אחד את השני, לא נפגשים, זה גם המקור של המנהג, שבשבוע לפני זה לא להיפגש. כמה שהזמן מתקרב, זה הרבה יותר קשה. אז צריך להרחיק, וזה מעיד, ההרחקה הזאת היא מעידה כמה אהבה גדולה. זה לא הרחקה של מידע, שכעת זה לא אכפת לו ממנה. דווקא לפני החתונה מתרחקים, דווקא בגלל זה. כי אז האהבה הולכת וגוברת, והקושי של המרחק הוא מאוד מציק. אז כך, אפילו הביטוי הזה, שמאם אתה קורא את שמה, ולא סתם קוראים את שמה בערבית או מה הזמן, כשאתה שם לב למילה, זה בתוך הסגנון של חז"ל, כבר הכניסו לך שהאדם מאוד רוצה לייחד את שם השם. הוא מחכה מתי כבר אפשר. או ערב פסח, צריך להגיד לנו, שאסור להגיד את הקידוש ואת הסדר לפני צאת הכוכבים. אחרי חודש שלם שמבארים את החמץ ומכינים ולומדים והכל. רוצים מיד להתחיל, כן, אנחנו המצווה הזאת הקילו למקום כך, רוצים מיד להציל אותה, צריך להגיד לך, נצאת את הורים, אל תתן. אבל מה להגביל אותך? בגלל שאתה מרגיש כל כך. זה תוך הסגנון של ההלכות, של התורה, בכל מיני נושאים, וכבר מרגיש את הפנימיות של הרגש ושל העומק, של אהבת השם, אהבת התורה, קדושת ישראל, קדושת ארץ ישראל, שמה היה צריך במשנה הראשונה לגיטי לכתוב על הגבולות של ארץ ישראל. מה זה קשור? כן, מאשקלון לדרום, מאשקלון לדרום, מהכל לצפון, מהכל לצפון. אין מקום אחר שהתורות, מעשרות, מצוות עדויות בארץ. דווקא בחיבור בין איש לאישה, מה זה החיבור בין איש לאישה? בניין החיים. בניין החיים של עם ישראל זה ארץ ישראל. אי אפשר לדבר על בניין החיים של עם ישראל בלי ארץ ישראל. זה לא, אנחנו לא אומה בלי זה. הקשר שלנו עם ארץ ישראל זה לא קשר של אדם עם אדמה, עם אחוזה שלנו. זה קשר החיים שלנו. לכן, במסכת ביתי, שם נמצאים כל האגדות על חורבן המקדש, בית ראשון, בית שני. למה? כי זה מקביל לגט. הרס של משפחה, זה חלילה שאף אחד לא יתנסה בזה, זה מזכיר קצת בקנה מידה יותר גדול את החורבן של בית המקדש.
אדם שלא לומד את התורה ככה בכלל את המקום, הוא לומד כזה בצורה פשוטה. אז אין, זה לא נקרא לחמה של התורה והמאור שלו.
זה לחמה של התורה, אבל בתור, כי כמו שבתוך הלחם, אתה לא מרגיש שיש איזו חיות קורבנית שמנעה את המקדש. זה מה שהתורה לימדה בהלכה ברמן, למען תדע כי לא עליך להודות לידי אדם, כי לכל מוצף יש שם לידי אדם. אז האריה הקדוש מסביר שאתה לא חי מהלחם, אתה חי מהרוחניות שיש בלחם. ולכן השם נתן לנו את המן, שאין בו חומר ממשי שאתה מרגיש אותו. זה היה נבלע בין המסר, זה לא היה יוצא פסולת, למה? כי הוא היה כולו הרוחניות שבלחם שבאכילה. וכשאדם אוכל לחם, הוא לא מרגיש את זה, אבל זה פועל, זה עובד. גם בלי שהוא מרגיש, גם בלי שהוא חושב את זה. יש רוחניות, והתורה זה הלכת כמובן. שמה שאתה לומד, זה נותן רוחניות בתוך התורה, אפילו אם אתה לא חושב. אם אתה חושב, זה עושה את זה עוד יותר. אבל גם אם לא. סבא של אשתי היה תלמיד של חיים קויזר, שאלה כעזר. היה איזו קבוצה קטנה בווינה שהם היו יחד איתו. הוא היה שם בקיבוץ הזה. הייתה לו עמקות גדולה, למדנות, גאונות מיוחדת. הוא הגיע לאמריקה, ושם באמריקה, אחרי השואה, הגיעו יהודים מאירופה, לפני השואה, אבל אחרי השואה במיוחד, הגיעו לאמריקה ופליטים, והיו בהם הרבה בני תורה. סיפרו לו שיש בסביבה איזה מישהו בן תורה שירד והתעודר. אז הוא ביקש להזמין אותו לשיעור שלו. אתה למדת בישיבה בליטא, בקולוג'ית, אמרנו, תבוא לשם. אז אחרי השיעור, והשיעור בגמור, השיעור בקודש. אחרי השיעור, ראו, אמרנו שהוא חזר בתשובה, הוא רוצה כקישר. הוא אמר, בתוך, הוא אמר מה קרה, הוא אמר, בתוך השיעור, הרגשתי שאני לא באמריקה, נמצא בקולוג'ית, ואני שומע את הנציב. זה עזיר לי את כל האור של החיים שלי. כל אדם שומע שיעור של תורה, והערכה, וקושיות, ותירוצים, ומי שהוא כל כך חי, כל כך אמיתי, זה עובד עליו גם בלי שום דוגמאות האלה שהבאת אותו. כי זה בתוך התורה. התורה היא כמו ש... יש לנו מסכת כתובות, אז כתוב שם כל מה שצריך להיות בתוך בית. מה העבודות שהאיש חייב לאשתו, מה היא מתחייבת לו. ובתוך בית, כשתשאל אישה אם היא נתלה מסכת כתובות, בדרך כלל שחייבת לו, אנשים לא יודעים. אבל זה חי בבית, ושואלים אישה מסורה, וכמה שהיא משתדלת, שהאוכל יהיה טוב, ושהבגדים שבעלה לא ילך לבגדים מקומטים, או בגדים קבועים. וזה מפריע לה יותר ממה שזה מפריע לו. היא דואגת לו ודואגת לזמן שלו, שהוא יגיע בזמן, שהוא לא יאחר. וכמה שאישה מסורה לבן, אתה רוצה ללמוד מסכת כתובות. זה חי. ובתוך החיים רואים את זה. אז אפשר ללמוד את זה גם מתוך החיים. וכשלומדים את התורה כהלכות, כמחויבויות ואת הלמדנות שבה, זה נותן את כל האווירה הזאת שלה. וזהו שאמר בפרק התורה, ונעשה כמעיין המתגבר והולך, ויש מקום לפרשו גם על זה העניין. כמו שהמעיין עובר ובוקע, אף שלפעמים נרפש ונשחט בהרבה רפש ותהי, זה עובר דרך מקומות שיש שם הרבה רוץ. וכל זה הוא נובע ובוקע ומתגבר והולך מעט מעט עד שברבות הימים יתגבר ויתגלה לגמרי. והתפשט כמעט, הוא מתגבר, עובר את המקומות של הסחף של עתיד, בסוף נהיה נקי לגמרי. כן, העוסק בתורה לשמה, אפילו להתלכלך תפילה בארונות וחטאים עצומים ונקבע, ועוד ברפש ביתית, מצולות הרחז ושלום, את כל זה על ידי עסק התורה, יהיה נכון לבוא בתור שוודאי המאור שבה יחזיר על המותם, והטוב מתגבר והולך על הרע שלו מעט מעט, עד שבסוף בהכרח מתגבר הטוב, והתפשט בכולו לגמרי. הוא מתקדש בטובתו ופרחת הרב. כן, אמר שם, ומכשרת הוא להיות צדיק חסיד. לשון הכשר להגעלה וליבון ופיגול גירולי הרע שלו בטילה, כמו שכתוב, ולא כל דברי כאש, שהיא מלבנת ומכשרת. כן, התאמתם הבקל שהתורה מתארת ליבם ולהיותם שהם תלמידה. גם היו כל מיני זיכרונות מהעבר, לאט לאט זה מוחק את זה, ונקה את זה. אדם מרגיש הוא אדם חדש.